תורה זו תורה עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב ופורים שמח. אומר בעל הבני סוחור, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. כאשר יהודי קורא ומספר את המגילה, כמעשה שהיה לפני, כמה שנים לפני, 2500 שנה, וזהו, הוא לא מתבונן, שהמציאות כיום היא לא שונה ממה שהיה בעבר, גם כיום הקדוש ברוך הוא, כמו נסתר במציאות. אם לא כך רואה האדם את הדברים, אז לא יצא ידי חובה. זו הכוונה, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, וכמו שכתוב, אם הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, גם זכרם לא יסוף. וכתב הרמב״ם בהקדמה, מטרת קריאת המגילה הפורים כדי להודיע לדורות הבאים שאמת היא מה שהבטיחה התורה הקדושה, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כמו השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומרת הגמרא, איך אומרים הלל לפורים? על ידי שקוראים את המגילה, קריאתה זו הללה. בתפילה אנחנו אומרים מצמיח ישוע. למה מצמיח ישוע? התשובה היא, מצמיח זה ביטוי להדרגתיות, שלב אחרי שלב. מצמיח ישוע, הכוונה היא שהאדם לא רואה את כל התהליך בבת אחת. התהליך ישנו, אבל התוצאה היא לא ניכרת בבת אחת, כי התהליך הוא איטי והדרגתי. הדרגתיות לא ניכרת, לא כמו קוריית ים סוף, רואים את הנס הגדול בולט באופן מיידי בבת אחת, אלא בהדרגתיות, שלב אחרי שלב. מצמיח ישוע, את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח. אפשר גם מהר, אבל לא לדלג על תהליכים. אגב, זה ההבדל בין בזיזות לבין זריזות. בזיזות וזריזות זה מהר, אלא שבזיזות זו זריזות על חשבון תהליכים, לדלג על תהליכים. זריזות היא לעשות מה שצריכים לעשות, אבל מהר לא לדלג על תהליכים. הגמרא מסכת בבטרה אומרת מה שהנביא ישעיהו מתנבא על חומות ירושלים ואבנים בחומות ירושלים. אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 30 על 30 אמה, ויהיה בתוכם פתח של רוחב 10 אמות וגובה 20 אמות. זה רק בפתח ירושלים. והיה שם תלמיד שלגלג על הדברים של רבי יוחנן. לאחר זמן הוא הפליג בספינה, ואז ראה, נראו לו מלאכי השרת ניסרו אבנים בגודל הזה, 30 אמה, 30 אמה, פתח, רוחב 10 אמות, גובה 20 אמה. אמרו מלאכי השרת שזה יהיה בפתח ירושלים. אז הגיע אותו תלמיד לפני רבי יוחנן ואמר לו, דרוש רבי, דרוש לך נאה לי דרוש. כאשר אמרת כן ראיתי, אמר לו רבי יוחנן, כמה ריק אתה, אם לא היית רואה, לא היית מאמין? הבעיה היא שאתה לא מאמין בדברי חכמים, נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. רבי יוחנן היה דור שלישי אחרי החורבן, חורבן בית המקדש. בית המקדש נחרב בימי רבי עקיבא, אחרי זה היה הדור של רשבי, אחר כך רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא, ואז רבי יוחנן היה תלמידו, וכבר בדור שלו התחילו בבניין הבית, כבר בנו את האבנים לחומת ירושלים, לכל החומות. וביום, ביום החורבן נולד המשיח. כמו היינו אומרים, החורבן הוא לא סוף פסוק, הוא רק פסיק, הוא לא סימן קריאה, אלא הוא אמצע סיפור, סותר על מנת לבנות. התחלת דגאולה, מתי היא התחילה? מרגע החורבן, כי כל החורבן הוא סותר על מנת לבנות, לא לשבור כדי לשבור. יוסף נמכר למצרים, זה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא כעת בורא אורו של משיח, אומרים רבותינו במדרש, כך היא הגאולה, כך הוא התהליך מצמיח ישועה. בקטן ותרש, שני אנשים חשובים מדברים בארמון המלך, איך להרוג את המלך. ויוודע הדבר דבר המזימה למרדכי. הוא שמע את בקטן ותרש שמדברים, הוא הבין את השפה שלהם. בקטן ותרש מדברים תרסית, היו מדברים בלשון שלהם, אנשי פרס לא הכירו את הלשון הזו. מרדכי מחכמי הסנדרין, הוא כן אמור להכיר את הלשון, כי חכמי הסנדרין צריכים להכיר כל ה-70 לשון. אמר מרדכי, לומר לאסתר להעביר את המסר הזה לאחשוורוש. למה הוא רצה להציל את אחשוורוש? יש אומרים, היות שאחשוורוש נתן רשות לבנות את בית המקדש. בעבר הוא נתן. אם כן, חשב מרדכי, עוד יחזור האישור והיתר לבנות את בית המקדש, אפילו שחזר בו. אז חשב מרדכי, עוד יחזור אחשוורוש לדעה הקודמת שלו, ולכן רצה להציל אותו. או שהוא רצה להוכיח למלך שצדקה אסתר שביקשה להושיב מחכמי ישראל בהיכל המלך, או בגלל שאנחנו מצווים להתפלל בשלומה של מלכות, או היה חושש אם יצליחו להרוג אותו את אחשוורוש יעלילו על אסתר שירגה אותו, לכן רצה להציל את אסתר. ואכן אסתר אמרה למלך בשם מרדכי, וכך ניצל המלך אחשוורוש. והדבר נרשם בספר הזיכרון של המלך. אומר המדרש, אם כך מרוויח האדם, אם הוא רשום בספר הזיכרון אצל המלך אחשוורוש, כמה שמחה צריכה להיות לו כשהוא עושה מצווה, והוא רשום בספר הזיכרון של הקדוש ברוך הוא. אחשוורוש מבין מצוין ביופי בני אדם. הגמרא אומרת, בזה היו עסוקים בזמן המשתה. כל אחד מבני האומות היה משבח את אנשי אומתו, כמה הם היפים ביותר. זה היה הטקס, זה היה עיסוק. ובכל אופן, אחשוורוש לוקח את אסתר שיבת 75, דעה שנייה, בת 70, דעה נוספת, מקלה יותר, בת 40. והיא נשא חן וחסד לפניו, ולפני כן, הרג את ושתי. זה שיגעון, אבל ברצות השם. הקדוש ברוך הוא מתערב בליבם של בני האדם, וכך מנהל את הבריאה. וכך היא הצמיחה, לא בשנייה, לא בעשר דקות, אלא בתשע שנים. אם זה סיפור בקטן ותרש, או בחירתה של אסתר, או לפני כן הריגת ושתי, ועוד ועוד תהליכים. צמיחה. בהדרגתיות, לוקח זמן, סבלנות, תהליכים, כך הוא סיפור המגילה, 9 שנים. והייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, גזרה שלא הייתה כדוגמתה לפני כן בהיסטוריה, והקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע, והכל נעשה בתהליכים איטיים. הישוע צומחת. מתי אפשר לקצור את הפירות? כאשר יהיו מספיק זכויות, עבודת המידות ושינוי האופי של הכלל והפרט בעם ישראל. ואז יהיה אפשר לקצור את מה שנזרע וצמח במהלך השנים האחורה. אומר האדם לעצמו, הרי אני כעת מתפלל לישוע, ייקח כל כך הרבה זמן עד שהקדוש ברוך הוא יצמיח לי את הישוע. אבל הקדוש ברוך הוא מראה לאדם, כשמגיע הישוע, היא לא נוצרת כעת, אלא שנים שהישועה בתהליך של התהוות. כאשר מגיעה ישועה ברפואה, פרנסה, שלום בית, זיווג, חינוך הילדים, כאשר הישועה מגיעה בכל תחום. כאשר היא מגיעה, אז האדם שם לב, רואה שהכל היה בתהליך. הוא פגש את האדם שיכול לעזור לו בתחום מסוים, זה לא לחינם, אלא מתברר ששנים שלי מפגשים עם כל מיני אנשים, עשייה בכל מיני תחומים, הובילו את האדם לפגוש את מי שעוזר לו כעת. יותר מכך, היה צריך האדם לעבור תהליכים של שינוי ותיקון המידות, כדי שכאשר הוא יפגוש את אותו אדם, הוא יגיב באופן ראוי ונכון, וידבר אל ליבו וישא חן וחסד לפניו, ואז הוא יקבל אותו לעבודה, או יעזור לו בתחום זה או אחר. כשאדם מתפלל, זה לא שאז הישועה נראית. לא, עכשיו הישועה נראית, אלא היא בצמיחה, וכל תפילה וכל עשייה זו עוד השקיה לצמיחה. כשתגיע הישועה, אז יבין האדם שהישועה היא הייתה בתהליך של צמיחה בלתי פוסק, אלא שהיה צריך האדם להתפלל כדי לקצור את הפירות. מי גוי גדול, איפה יש עוד אומה שיש להם אלוקים קרובים אליהם? לא שהקדוש ברוך הוא אחרי התפילה שלנו אומר, בסדר קיפלתי, אני אתחיל לטפל בבקשה, ייקח כמה שבועות, נראה איך התקדמנו. לא, הישועה, כשהיא תגיע, יבין האדם למפרי הרטרו, שהגאולה שלו היא תמיד הייתה בתהליך של צמיחה. קצירת הישועה היא ברגע האחרון, אבל הצמיחה היא תהליך ארוך. והידיעה הזו מעניקה, נותנת תקווה לאדם. ואומר הרמב״ם, אחד מהרעיונות של פורים זה, ותקוותם הייתה לנצח. לא יבושו, לא יקלמו, אלא יש תקווה. תקוותם הייתה לנצח. מגילת אסתר היא סיפור התהליכים, היא סיפור התקווה בתהליכים. ואפילו מדברים שליליים תצמח הישועה. אמר שאול לשמואל, אחרי ששמואל ביקש משאול להרוג את המלך בקרב, אמר שאול לשמואל, נכון, לא הרגתי את כל המלק, אבל הקימותי את דבר השם. למה? כי על ידי שלא הרגתי את כל, זכר המלק נשאר זכר, זה אגג, וכך תהיה מגילת אסתר. אומר שאול, הקימותי את דבר השם, כך תהיה תועלת שיש את המגילה. מה הכוונה? יש ציווי של הקדוש ברוך הוא להחריד את המלך, והציווי הזה, אם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יהיה. או על ידי שאול, ואם לא, אז שמואל אומר, לשאול, טוב שמוע מזבח טוב. היית צריך לשמוע את דבר השם ולהרוג את כל המלך ולהשאיר את הצון? טוב שמוע מזבח טוב, אפילו שרצית להביא קורבן להשם מהצון. אבל צריכים להחיל את כל זכר המלך. אז שאול לא עשה את זה, אומר מרדכי. בזמן מרדכי ואסתר, אומר מרדכי לאסתר, אם לא תפעלי כעת למען עם ישראל, את ובית אביך תובדו. מה זה בית אביך? התשובה יצחה כעת לתקן מה שלא נעשה בזמן אביך, זה שאול. הקדוש ברוך הוא ציווה ציווי בזמן שאול, אבל השאיר פתח לטעות בציווי, כפי שהיה אצל שאול, שעליו כתוב בן שנה במולכו, כשהוא מלך הוא היה נקי מחטא כמו בן שנה, ובכל אופן לפי דרגתו, היה כישלון. הקדוש ברוך הוא השאיר פתח לטעות בציווי, שאול לא הרג את המלאק בזמן, ומהגג לילה אחד נשאר המן, ומהמן ישנה המגילה. יש בחירה לאדם, ואחרי שאדם בחר שלא כפי ציווי השם, יש צורך לתקן. והכל צפוי, והתוכנית האלוקית תתממש. הבחירה של האדם היא רק כמה הוא שותף לתוכנית האלוקית, באופן ישיר ובאופן עקיף. אז שאול לא שמע לגמרי. דורות לאחר מכן יהיה עוד יותר קשה, כמו כל תיקון שהוא קשה יותר מאשר הציווי הראשוני. היה ציווי בזמן שאול קשה יותר בזמן אסתר ומרדכי. ובכל אופן, אסתר נכנסת לבקש למען עם ישראל. אבל לפני כן, מה הטובה שיצא מהמן? התשובה היא שהוא מחזיר בתשובה את עם ישראל. יותר ממה שהשפיעו 48 נביאים ו7 נביאות. הוא עורר את עם ישראל לתשובה. אז גם כאשר שאול לא פעל באופן המושלם, עדיין היה כאן תהליך ויש כאן צמיחה ויש כאן ישועה שעוד תגיע. והמן ישפיע לטובה על עם ישראל. ואפילו מבני בניו של המן לומדים תורה בבני ברק. מי זה? רב שמואל בר שילת. ומי שאומר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי מי כמו יודע שיש את הדרך של ברוך מרדכי, וזוהי דרך מבורכת. אבל גם כאשר חלילה האדם בחר בארור המן, לא האדם, אבל הקדוש ברוך הוא יישר את המצב, יתקן את המצב, על ידי אתגרים נוספים שנתנו לבני האדם לתקן את הדרך של ארור המן. אם כן, עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי תמיד ישנו תהליך, תמיד ישנה צמיחה, תמיד לקראת הישועה. השאלה איזה דרך בחרנו, ארור המן או ברוך מרדכי? אנחנו נבחר ברוך מרדכי, אבל אפילו מי שבחר ארור המן, הדרך הלא טובה, כמו שאול שבחר להשאיר את הגג, וממנו הגיע המן, בסוף המן החזיר את עם ישראל בתשובה. אז אין כמו רב שמואל בר שילת שאומר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי אדר סמל הישועה בתהליכים, בהדרגתיות. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי יש את זווית הראייה שהישועה היא בצמיחה, מצמיח ישועה. היו זמנים מרוממים בעם ישראל, בזמן מעמד הר סיני. התורה, פנים לפנים דיבר השם עם עם ישראל, משה רבינו, בית ראשון, כל כך הרבה ניסים, זמנים של התערות עד אל אילה. אבל אז יש זמנים שדודי חמק עבר וממשיכים בכל אופן במסירות נפש בעבודת השם. הייתה תקופה של אהבה התלויה בדבר, הקדוש ברוך הוא נותן ואנחנו נותנים בחזרה. מעמד הר סיני, דור המדבר, הזמן של הכניסה לארץ, ניסים שהיו מלווים את עם ישראל. תן וכך, הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ, נותן תורה, נותן שפע, מראה ניסים ואנחנו נקם את המצוות. הוא יוציא אותנו מארץ מצרים לארץ ישראל. ישראל, ויש שפע, הדדיות, תאום ציפיות. אבל אז הוא מוציא אותנו מארץ ישראל לגלות גלות בבל. אפשר להפסיק לכאורה עם המצוות, כי כבר נגמרה האהבה שהיא תלויה בדבר. אבל לא ככה. אחרי הנס, אהבת הנס, זמן אסתר ומרדכי, זמן של אסתר פנים, בחרנו בקדוש ברוך הוא אהבה שהיא לא תלויה בדבר. וכתב החתם סופר, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אחרי שישבו ואכלו באותה סעודה, נפלו והתרחקו מבחינה רוחנית. ראו שהקדוש ברוך הוא מתחיל לקנא לכבודו, כשאחשוורוש מזלזל בכלי המקדש. ביום השביעי התחיל בהדרגתיות הגילוי האלוקי, לא בעוצמה, אבל לאט לאט זה מתחיל, לא כמו בלשצר, הוא משתמש בכלי המקדש מיד ומת, ביום השביעי התחיל בהדרגתיות הגילוי האלוקי. זה התחיל בהדרגתיות. מה קרה? קרה אחשוורוש לבשתי המלכה ולא באה, ודניאל היה נוכח בסעודת בלשצר וראה את קינת השם בבלשצר, ראה את מה שנעשה איתו. הוא עצמו היה גם בסעודת אחשוורוש, הרי מי היה שם? ממוכן. דעה אחת, ממוכן זה המן. דעה שנייה, ממוכן זה דניאל. כך מופיע בתוספות מסכת מגילה בדף י"ב. למה קוראים לדניאל ממוכן? כי הוא השתמש בשם השם ועשה מום בבשתי, צמח לזנב. ממוכן, מום כן, כך אומר המדרש. ולמה יצ לעשות כן, להרוג את בשתי? אמר החתם סופר, שני הדברים אמת. גם שממוכן זה אמן, וגם שממוכן זה דניאל. כי דניאל חש לאמן שיאמר לבני המלך בעניין ושתי הנכדה של נבוכנצר, ועד רבה דניאל רוצה להכחיד את זרע נבוכנצר, ומגלגלים זכות על ידי זכאי. זו הייתה הצעת דניאל הצדיק. כך גם אפשר להבין איך אמן היה קופץ בראש לומר את ההצעה שלו. הרי אמן הוא ממהר לקפוץ בראש, מה פתאום? המן קודם כל מתייעץ עם זרש אשתו, עם אוהבה ועם חכמה, מה פתאום הוא קופץ בראש לומר עצות? המן האמין לדניאל שזו יצא טובה, וכך אפשר להבין שממוכן זה דניאל, ממוכן זה המן, ממוכן זה דניאל שעשה מום הידי שם השם בבשתי, וממוכן זה המן שהוא מוכן לפורענות והוא קופץ בראש. אז אחרי הריגת ושתי הנכדה האחרונה של נבוכנצר, התחילו חלק מהעם לומר, רגע, יש כאן מהלך של השגחה מיוחד, השגחה פרטית, מה קורה כאן? עם ישראל לא ראו בזמן אחשוורוש מופת כמו בזמן בלשצר, כשהוא השתמש בכלי המקדש, מיד הוא נזרוק, את זה הם לא ראו, אבל הם מתחיל לראות, יש כאן משהו מעניין, יש כאן מהלך, אולי מעורר שאלה, הנכדה של מחריב בית המקדש נהרגה, אולי זה מסר? אולי זה מסר מסוים. בגמרא כתוב שאחשוורוש עשה את כל הסעודה, אחרי שעשה חשבונות ששוב אין עתידים להיגאל, ואם הקדוש ברוך הוא נמצא פה ולקח ממנו את ושתי, החל לפחד ולחשוש שמה הוא עצמו עתיד להרג, כמו שמת בלשצר, כשהשתמש בכלי המקדש. כתב החתם סופר, סוד השם ליראיו הוא המקור. אין מקור לעניין זה, שעשה אחשוורוש הנחה במיסים בעיקר לעם ישראל. מדוע? כי הוא פחד מהנקמה, נקמת השם בו. הוא התחיל לפקפק, האם כן כדאי או לא כדאי להיאבק בעם ישראל. אבל אז, כן, המן לחץ, אל דאגה, יש נועם אחד ישני מן המצוות. ישני מן המצוות, זו הייתה הטענה. ורבנו אריזל כתב בשער הכוונות, דרוש א' מדרושי ראש השנה, כותב שכל חודשי השנה הם כנגד האיברים, איברים מסוימים של האדם. והוא אומר שהאדם הוא כנגד חוש הריח, ולכן אסתר היא עדסה, ומרדכי מורדרור, שגם זה סוג של בוסם. וחודש אדר הוא כנגד יוסף הצדיק, יוסף שאימנו יהושע, אימנו מגיע, יהושע מנצח את עמלק, יוסף בעשיו, יהושע בעמלק, שאול בעמלק, מרדכי בהמן. חודש זהו גם כנגד יוסף שהוא מתחלק לשניים, מנשה ואפרים. חודש אדר מחולק לשניים, אדר א' ואדר ב'. על בני יוסף נאמר, והדגו לרוב בקרב הארץ, כך שבט אדר הוא מזל דגים. יוסף היה במצרים והוא שמר על צדקותו בתוך האסתר פנים, ועל הריח נאמר שהמשיח יש לו את תכונת הריח והריחו בעירת השם. הריח זה גם החוש היחיד שלא חטא בחטא עץ הדעת. אז הדרגה הגבוהה ביותר היא הדרגה של הריח והריחו בעירת השם. מצד שני, בזמן הגלות מרדכי ואסתר היו בדרגה נמוכה ביותר, אז איך אפשר לומר שהריח, מי שלא חטא בחטא עץ הדעת, החוש הזה הוא מתאים לחודש אדר? איפה עוד מצינו את עניין חוש הריח? אצל יוסף משיטה. הוא לקח את המנורה מבית המקדש לעצמו. הרומאים לקחו את המנורה וביקשו שיכנס למקדש ויקח עוד חפצים, והוא לא רצה והרגו אותו, יסרו אותו והרגו אותו. אם כן, הוא היה כל כך רשע בהתחלה, הוא ראה בחורבן הבית, הוא הכיר את הבית לפני חורבנו, והוא בכל אופן מוכן להיכנס למקדש, לקחת את כלי המקדש לעצמו, את המנורה לעצמו. אין לו שום חוש ריח של יהדות, אבל בסוף מתברך, ראי שהוא חטא, הוא רצה לקחת את המנורה לעצמו, הרומאים לא נתנו לו שיקח את המנורה לעצמו, אז הוא היה מוכן למות על כידוי השם מתוך איסורים, רק לא לצייר שוב את הבורא. בסוף התגלה שיש בו ריח גדול מאוד של יהדות. לכן מצינו יצחק אבינו הריח את יעקב, כתוב הירח, את ריח בגדיו. אומרים חז"ל, ריח בגדיו בוגדיו, הריח את ריח הבוגדים, כמו יוסף משיטה. ליעקב אבינו יהיו צאצאים עם ריח, ריח של יהדות, כמו יוסף משיטה. הנשמה והריח קשורים אחד בשני, כמו שכתוב, היפך באפיו נשמת חיים. הגמרא מסכת ברכות ממגים אל אומרת, אחד האופנים שהנשמה נהנית זה מחוש הריח. מצד אחד, לא היה בעם ישראל באותו דור אפילו ריח של יהדות. מצד שני, והוא הריח סמל הנשמה שהיא תמיד נשארת, ובלשון חז"ל במדרש, ריח בגדיו, ריח יצחק, ריח בוגדיו. הריח מסמל את הרובד שלא נפגע מחטא עץ הדעת את הרוחניות, ולכן חודש אדר הוא כנגד חוש הריח. אפילו אם נשארים בגלות כמו יוסף במצרים, הילדים שלו... יוסף משיטה עם ישראל. בגלות בזמן מרדכי ואסתר, מרדכי מורדרור ריח, אסתר הדסה ריח, אפילו שהידרדרו עם בחינה רוחנית, בכל אופן, כשהם קיבלו את הסתירה, מעמיד למלך קשה כמו המן, הם הזדעזעו וחזרו למסלול הבריא, אם כן יש בהם ריח של יהדות. וירח את ריח בגדיו בוגדיו, יצחק הריח את הנשמות החלשות. וכך אומר הנביא מלאכי, אהבתי אתכם אמר השם. ואומר לו אח עשיו ליעקב, יש בהם שנראים שווה בשווה, יש יעקב נראה כמו עשיו, מה נשאר? התשובה נשאר להם רק ריח. זו המשמעות שמרדכי נקרא על שם הריח מורדרור, ואסתר נקראת הדסה על שם הריח. מדוע? כי מהדרגה הנמוכה של אין להם ריח של יהדות נהנים מסעודתו של אחשוורוש, הם בחרו להתרומם ולהגיע להגשיא גילוי הנשמה, לבחור בהקדוש ברוך הוא, ועד רבה, זה הדבר הקשה ביותר שיש. זה הקשה ביותר, ככל שיש אסתר פנים, אסתר אסתיר פניי, יותר קשה לבחור בערך הלא מתגמל, לבחור באמת, כי זוהי האמת. לבחור בהקדוש ברוך הוא, לבחור בתורה מחדש, דווקא מתוך... אנוכי אסתר אסתיר פניי, מהמקום הזה הגיעו הכי גבוה שיש, מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל אז זה כפה עליהם, היה גילוי של אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. אבל אז בזמן אסתר פנים יש את ריח היהדות. אסתר, הדסה, מרדכי, מורדרור, והריחו בעירת השם המשיח עם הריח המיוחד שלו. ויצחק הריח את ריח בגדיו בוגדיו, יצחק אבינו מריח את ריח הנשמות החלשות. שבזמן אסתר פנים, אנוכי אסתר אסתיר פניי, בוחרים באנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נשמה שנפחת באפי היא טהורה. חודש אדר, החודש שמסמל את האף, את הריח. אולי בגלל זה הגויים אומרים, האף של היהודים שונה. האף, סמל הריח, סמל לשיא היהדות, אפילו בשפלות שאין בהם ריח של יהדות. עדיין יש ריח, וירח את ריח בוגדיו. יש שאומרים, היות והנס נעשה ליהודים שהם ללא הרבה תורה ומצוות בדור ההוא, לכן גם מקדימים לקרוא לבני הכפרים ביוד א' באדר. למה הם קוראים ביוד א' באדר? כי בני הכפרים מסמלים את אלה שאין להם תורה ומצוות שלכם, באים לקרוא בעיר בתאריכים אחרים, לא ביוד ד' באדר, אלא ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ואיתם מתחילים. למה? המשמעות היא שהפשוטים האלה, היהודים האלה, אין להם עניין, אין להם עניין בכפר שלהם, כל יום מתפעלים לבד, הם מקדימים לקרוא כבר ביוד א' באדר במגילה, הם קוראים לפני כולם, מדוע? כי הם סמל, היהודים בלי ריח, היהדות, הם אלה עם הריח שבוחרים לקבל תורה, למרות שאין את הרקע המעודד המתגמל המחזק. ובכל אופן הם בוחרים, ולמענה מקדימים לקרוא כבר ביוד א' באדר. כי זה סוג היהודים שלמענם נעשה הנס בזמן גלות מרדכי ואסתר, וזה היהודים שעשו את הנס האנושי לבחור בקדוש ברוך הוא, למרות האסתר פנים. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פיחת על בני ישראל, והתייצבו בתחתית האר, כפה להם הקדוש ברוך הוא את האר כמו גיגית הפוכה, אמר להם, אם מקבלים תורה מוטב, אם לאו שם תהה קבורתכם. קיבלנו את התורה בכפייה. אומר רש"י ביום הדין, כאשר ידבעו את בני ישראל, למה הוא לא ידבר על קלה כבחמורה? מה יש לו לומר? התשובה היא, מכיוון שכפו עליו את הער כמו גיגית הפוכה. ובלשון הגמרא, מכאן מודע רבה לאורייתא. ובימי אחשוורוש קיבלו עוד פעם את התורה מתוך רצון. כמו שכתוב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר בעבר. ואכן מצינו בגמרא, במסכת סנהדרין בדף קופה, מסופר שכך היה. אכן אמרו בני ישראל ליחזקאל הנביא, בהיותם בגלות בבל, הם חשבו שהם פטורים ממחויבות התורה והמצוות. אומר הנביא לעשרה בני אדם, שישובו בתשובה. אמרו לו, עבד שמחר אותו רבו, אישה שגירש אותה בעלה, העבד, האישה, לא מחויבים עוד לאדון, לבעל. אין קשר בין הצדים. אמר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, שיאמר לבני ישראל, לא כתבתי לכם שום ספר כריתות, לא הבאתי לכם שום גט. אומר החתם סופר, מה משמעות הדיאלוג הזה? תקופת העשרה אנשים האלה שדיברו עם הנביא יחזקאל הייתה בדיוק התקופה של גלות ישראל בזמן אחשוורוש. עם ישראל היו בחוץ לארץ בגלות, הם כמו אמרו לעצמם, אין עוד חשיבות ערך למחויבות כלפי הבורא. אז המעשה שבאו עשרה בני אדם לפני יחזקאל היה בימי אחשוורוש. באותה תקופה חיו בני ישראל ביותם בחוץ לארץ, בהרגשה אין עוד מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא. העולה לרוחכם, עולה לכם רעיון להיות כמו כל הגויים, משפחות הארצות לשרת עץ ואבן? לא, חי אני, נאום השם, ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה, אמלוך עליכם. אומרת הגמרא סנהדרין דף צדיק זין, אם עם ישראל נוטים מדרך הישר, מעמיד למלך קשה כמו אמן לטובתם, ליישר את הלב את המעשים. הקדוש ברוך הוא מעמיד למלך קשה, גזרותיו קשות כמו אמן. הם עושים תשובה וחוזרים למוטב. לכאורה אם בני ישראל אומרים, אחרי שגורשנו מארץ ישראל, אחרי שיצאנו לגלות, אחרי שאנחנו כמו אישה שקיבלה גט, מה המחויבות שלנו לתורה, למצוות? ומה אומר הנביא? שיעמיד למלך קשה כמו המן. אז שוב חוזרים לכפייה, כפה עליהם את הער כמו גיגית הפוכה, או כפה עליהם את המן. בין כך ובין כך, לא בחרנו, כפה עלינו. אז מה הרווחנו מהמן? מה ההבדל בין זה לבין מעמד הר סיני? שכפה עליהם את הער כמו גיגית הפוכה. שם לא הייתה בחירה, וגם בגלל המן היינו צריכים בעל כורחנו כביכול לחזור בתשובה, אז שוב פעם אין בחירה. אומר החתם סופר, אין הכוונה שימלוך עליהם מלך קשה ושוב פעם יכפה עליהם את התורה והמצוות, לא כך, אלא יש עומק נוסף, פרטים נוספים. לא עוד מעמד הר סיני כמו הקודם, אלא יהיה מהלך שיתחיל מתוך מלך קשה, אבל יסתיים מתוך אהבת הנס, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת התורה. וכך היה מעשה בימי מרדכי ואסתר, התחיל עם המלך הקשה המן וסיים באהבת הנס וקבלת התורה באהבה. וכך היה בזמן אחשוורוש, עם ישראל הרשו לעצמם, האמרו, אנחנו מרשים לעצמנו להגיע לסעודת אחשוורוש. אמרו חזל, אין אונס, לא כפו על עם ישראל לבוא לאותה סעודה. אם היו כופים, הרי אונס רחמנה פטרי, לא הייתה כפייה להגיע לסעודה. בכוונה המן לא רצה לכפות, רצה שיהיה בכיף, כמו שכתוב, לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי וגם המן. המן הרשע קיבץ הרבה יהודים לאותה סעודה וכתב לכל אחד הזמנה אישית, לא הייתה כפייה, אלא הוא דיבר אל ליבם, על ליבם, כרצון איש ואיש. הוא לא רצה לכפות אותם, הפוך, הוא רצה שהם ירצו בזה. ולמה הרשו לעצמם עם ישראל להגיע לאותו משתה? מדוע באו לאותו משתה, לאותה סעודה? רש"י כתב בפרשת עקב, גם לאחרי שתגלו, תצאו לגלות, יהיו מצוינים במצוות, תניחו תפילין, עשו מזוזות. מדוע? כדי שלא יהיו עליכם המצוות חדשות כאשר תחזרו לארץ. לכאורה תפילין זה לא מצוות התלויות בארץ, מה שייך לומר שבגלות לא חייבים במצוות האלה? התשובה היא, חשבו עם ישראל, כל הסיבה שאנחנו מקיימים מצוות זה בגלל שאנחנו בארץ ישראל, בארץ קיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא, ולכן בתור מחויבות אנחנו מחויבים לחוקי המלך לקיים את המצוות שלו, מצוות התלויות בארץ וגם מצוות שלא תלויות בארץ. מדוע? קיבלנו את הארץ על תנאי, זה מימד אחד, היות וקפה עלינו הקדוש ברוך הוא את החוזה שאומר, תקבלו את הארץ אבל ביטוי תמורה, מצוות. כעת הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות, אז יש מבני ישראל שטענו, זהו, יש כאן גט בין הקדוש ברוך ובין בני ישראל, ולכן אנחנו מחויבים עוד לתורה למצוות. מדוע? כי כל החיוב היה על דעת ובתנאי שנקבל את הארץ, אבל כעת זהו, אין לנו את הארץ. אז אם כן פטורים מהתורה ומהמצוות, כך בני ישראל היו שטענו, כפי שראינו בגמרא, במסכת סנהדרין בזמן הנביא יחזקאל. בזמן הגלות הייתה טענה, מודעה רבה, יש טענה, אם יזמין אותנו לדין, מדוע לא מקיים מצוות? נגיד, כי אין לנו את הארץ, לא מחויבים עוד. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הער כמו גיגית הפוכה, אמר שנקבל תורה, אבל בתנאי שיהיה את הארץ. כעת בגלות פטורים מהחיוב של תורה, מצוות, כך הייתה ההבנה הראשונה של עם ישראל בגלות. אבל כיום יודעים שמקיימים את התורה והמצוות בכל זמן וכל מצב. בגלות הראשונה, בגלות בבל, עדיין הייתה מחשבה כזו. ולכן הייתה הנבואה שהגלות היא רק 70 שנה. תמשיכו לקיים מצוות. למה? נכון, לא קיבלתם את התורה מרצון, ברצון אלא בכפייה. כל זה בתנאי שתקבלו תמורה את הארץ. כעת אתם בגלות? בכל אופן, אומר הנביא, היות והגלות רק 70 שנה, תמשיכו לקיים מצוות, כי עוד מעט חוזרים לארץ, וכך המצוות לא יהיו חדשות על היהודים שחוזרים לארץ. ואז חשבו שזהו, עברו 70 שנה ולא נגאלו. אומרים חזל, לא רק אחשוורוש טעה בחשבון 70 שנה, אלא גם דניאל. אני דניאל בינותי בספרים, מתבונן בספרים. מה הוא מתבונן? אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא. לבדוק את הזמן לחורבן ירושלים, 70 שנה, הוא אמר, עברו 70 שנה, עדיין אין גאולה. יש מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין האבן עזרא, אם הוא טעה ב-18 שנה או 19 שנה. בכל אופן, מהמקום הזה הגיעה טענה חדשה לעם ישראל, לא נגאל, עבר החשבון, ראו שלא חוזרים, אז אין סיבה לשמור את התורה והמצוות. היו טעויות בחשבון של הגלות והגאולה. ממתי מונים את ה-70 שנה? אז אם חשבו שהם לא חוזרים לארץ, הם מבחינתה אומרים, אין עניין להמשיך לקיים את התורה ואת המצוות. בגמרא, במסכת סנהדרין ק"ה, כתוב שרק 10 אנשים טענו את הטענה הזאת, אבל בסעודה של אחשוורוש היו אלפים רבים. ועוד באותו משתה הקדוש ברוך הוא לא מעניש את אחשוורוש, למרות שהוא משתמש בכלי המקדש ולובש בגדי הכהן הגדול. כאשר בלשצר כן עשה סעודה גדולה, הוא חשב שנגמר החשבון של 70 שנה, הוא עשה משתה, השתמש בכלי המקדש. הקדוש ברוך הוא עשה נס, באותו לילה מת בלשצר. ומצד שני, אחשוורוש בסעודה הגדולה בכל יום מוציא את כלי המקדש, מבזה את בגדי הכהונה, ואחשוורוש נשאר בחיים עוד יום ועוד יום ועוד יום. חשבו בני ישראל שהקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותם, אמרו לעצמם, זהו, אין עוד גאולה, אין עוד ישועה. אמרו לעצמם שהם יכולים ללכת, לאכול, לסמוך, ליהנות מסעודתו של אחשוורוש. הם פרקו מעליהם את עול קדושת היהדות. יש אומרים, רק איסורים מדרבנן, מאכל של גויים, יין נסך. יש אומרים, אפילו הגיעו לחילול שבת ועבירות חמורות. אומר החתם סופר, הם ישבו בגינת המלך, הם ישבו בגינות ואכלו עוקרים את הבשמים והשושנים שצמחו באותה גינה ביום שבת, והכל לא בכפייה אלא ברצון, שהרי אם כופים עליהם זה אונס, מה הם יכולים לעשות? דאג המן שזה לא תהיה כפייה אלא בכיף, מרצון. המן הרשע רצה שיהיה בכיף, ברצון, לא בכפייה, להפיל אותם, שמרצונם יעזבו את דרך התורה והמצוות. במעמד הר סיני כפה עליהם הקדוש ברוך הוא את התורה, כמו גיגית הפוכה מעליהם, כך שם עליהם את הער, וגם דיבר איתם, אנוכי השם אלוקך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פנים בפנים דיבר השם איתם, ראו את האמת. כתוב בספרים, ראו את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כמו היה כפייה רגשית עוצמה שאי אפשר לתאר אותה. ולכן הם היו במצב כמו בעל כורחם, מי יכול להגיד לו, כמו היינו אומרים, להכפיל בעשרות מונים את ההרגשה הנפלאה שיש ליהודי בתפילת נעילה ביום כיפור. אבל זה לא עזר. מדוע? מכיוון שהיצר הטוב מושכני אחריך נרוצה, אבל היצר הרע הוא לא הזדהה, הוא המתין בפינה וחיכה מתי הוא יוכל לפרוץ. אז במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל הם לא בחרו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בחר בהם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה אנוכי אחר. לא אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אלא אנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. כמו שכתוב בשיר השירים, בהתחלה אומר הקדוש ברוך הוא, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי, תמתי, דופק בדלת. כנסת ישראל אומרים, רחצתי רגליי, איך אני אתנף אותם, זה לא מתאים עכשיו, זה לא אלא עניין עכשיו. אז הם קמים ורוצים את הקדוש ברוך הוא, ושואלים את השומרים, קמתי אני לפתוח את דודי, דודי חמה כבר. והם שואלים, מה ראיתם את דודי? חמה כבר. למה? אין עוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אלא יש, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. אז הוא התגלה אלינו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כעת הוא הסתתר כדי שאנחנו נחפש אותו, ואנוכי אסתר אסתיר פני, כדי שאנחנו נבחר בו. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. יש בחירה, לומר שהכל טבע, יש גזרה רעה על עם ישראל. מדוע? כי מרדכי לא משתף פעולה, לא קורע ולא משתחווה, הוא עושה בעיות כביכול. אבל אנחנו בוחרים לגלות שהכל משמיים, ולא בגלל שמרדכי לא קורע ולא משתחווה, אלא בגלל שבני ישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש, בגלל שבדור הקודם השתחוו לפסל, לצלם של נבוכנצר. בכל המגילה לא כתוב שם השם, כתוב המלך, לומר, כל פעם שכתוב המלך, יש להבין שיש כאן את המלך, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, ועם ישראל בוחרים, לומר, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא ולא אחשוורוש, הכל משמיים, הכל בידי שמיים, הכל תלוי בזכויות או בחובות של בני האדם, זו קבלת תורה מחדש. כל יום אפשר לקבל תורה מחדש. כל יום יכול האדם לומר לעצמו, הכל משמיים והכל בזכות הזכויות או החובות של האדם, זה מקור השפע או הפוך. המלך, הכוונה היא לאחשוורוש, לבוס, למעביד, לעובדים, לקליינטים, לרופאים, לבעל, לאישה, לילדים, למוסדות, או לקדוש ברוך הוא. אנחנו נבחר מי המלך. זו קבלת התורה מאהבת הנס. מזמן המן ואחשוורוש בהתחלה התחיל מסר כבד, המן מאיים. אבל אז קרתו עם ישראל ברית עם הקדוש ברוך הוא, גם בלי ארץ ישראל בוחרים בקדוש ברוך הוא, איפה בגלות אפילו שמבולבלים ואומרים, רגע, תאריך של הגאולה עבר, גם דניאל עשה חשבון, ובחשבון שלו הגאולה גם כן הייתה אמורה להגיע והיא לא הגיעה. כביכול חמה כבר הקדוש ברוך הוא, בכל אופן עם ישראל במסירות נפש. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אינקוויזיציה, מסעות צלב, שמד, אושוויץ, פיגועי, משברים, קשים מאוד. לא עזבנו את הטלית. והתפילין, דודי חמק עבר, ומחפשים את הקדוש ברוך הוא, תוך כדי העקעות והגירושים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. לא רק החתן רוצה לקדש את האישה, אלא גם האישה רוצה להתקדש, הן מקדשים את האישה, אלא מדעתה אם היא רוצה, לא קופים עליה. מעמד הר סיני, החתן זה הקדוש ברוך הוא, אמר אנוכי השם אלוקיך. גם בבית ראשון היו ניסים, בהחלט משכנע. נראה מעניין, נראה משתלם. בזמן הגלות בימי מרדכי ואסתר, אחרי שנחרב הבית, אין ניסים ובוחרים בקדוש ברוך הוא. מתוך האנוכי אסתר אסתיר פניי, בוחרים באנוכי של היהודי, הנשמה, התורה והמצוות. מהמקום הזה אפשר להבין הדר. מבני בניו של המן למדו תורה לבני ברק, ומי הוא? במנחת חינוך מצווה תף קופה, יש שם גרסה, מי זה? רבי עקיבא. הוא זה שמצפה תמיד להיסרק מסריקות של ברזל כדי לקיים ואהבת את השם בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הפוך מתארות הדלעילה, שפע, ברכה, אור גדול, הפוך מזה. צרות ואיסורים ובכל אופן, מוסרים את הנפש למען הקדוש ברוך הוא. אין התארות הדלעילה, רק התארות הדלתת, רבי עקיבא, מסריקות של ברזל, צער ואיסורים, והוא בוחר בהקדוש ברוך הוא. דודי חמק עבר, ובכל אופן, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. פורים שמח לנו לכל בית ישראל.